שלום לכולם. אנחנו בסעיף ט', נכון?
כן.
צריכים לעסוק ביראת העונש, שזה הקומה הראשונה של יראת השמיים. ראינו כבר כמה פסקאות על יראת העונש, סעיף ד', ה', ו', ז', ח'. אחר ממשיך עוד לעסוק ביראת העונש. הבטלנות הנמשכת לפעמים על ידי יראת שמיים באה מחסרון הבירור לדעת מה בין טוב לרע בתכונות הנפשיות. מתוך שההשפעה הרצויה של קבלת עונכות שמיים היא בוודאי להחליש את הרע שבנפש, מחלשת היא בחסרי בירור את כללות הכוחות בין הכוח הרוחני, דהיינו עצמיות המחשבית, ומה שבא להחליש את הצד המקולקל של מחשבה, ובין הכוח החומרי שהוא התעוררות החיים, חשק העבודה ומרץ הפעולה. בתחילת המערכה של המידות ראינו שהרב כתב שזיכוך המידות, תודה רבה, בדרך הדעת הוא קודם לזיכוך בדרך הרגש. זאת אומרת, כל המידות צריך קודם כל לברר אותם בשכל, ורק אחרי שמבררים בשכל את המידות אפשר גם ברגש. כי אם לא ידע, אומר הרב, מה טוב ומה רע, אז הוא יכול לטעות. במקום שאין ברור שכלי מדויק, אז העולם של המידות, העולם של הרגשות, זה אירוע מאוד לא מדויק, מאוד לא מאוד כללי, מאוד מאוד סכמטי. וכאשר יש לאדם יראת עונש, יראת עונש זאת אומרת שהוא מאוד מפחד, מאוד דואג מירידה רוחנית, כי הוא מפחד מהתוצאות, הוא רואה מה קורה כשיש ירידה רוחנית. ירידה רוחנית מיד יש נזקים אדירים, יש מחירים נפשיים קשים ומוסריים, הוא מיד רואה את הסכנות, וזה מפחיד אותו, הוא לא רוצה ליפול. הוא מרגיש שזה ביזוי בשבילו, והידרדרות, וזה מאוד מאוד מטריד, שאני עלול ליפול. ומתוך לחץ, שאדם מפחד מדברים מסוכנים, אבל הפחד הוא מאוד כללי. האדם מפחד. וכשאדם מפחד וחרד ולחוץ, אז לפעמים הוא לא חושב, הוא לא מדייק ממה צריך לפחד. מפחד, הוא לחוץ. והמחיר הוא לפעמים לא טוב, מכיוון שיש דברים שאין סיבה לפחד מהם, שאין סיבה להילחץ מהם, דווקא דברים טובים. לדוגמה, מביא הרב, דוגמה ראשונה, כוח המחשבה. מחשבה חופשית, מחשבה עצמאית, זה דבר מאוד חשוב. זה שאדם רוצה לברר דברים, לשאול, להתעניין, לחקור, להתעמק, דבר מצוין. אבל האדם יש לו פחד גם, פחד. הוא ראה שיש אנשים שחקרו, וחקרו בצורה בלי אמונה, והגיעו המחקרים שלהם לכפירה. יש אנשים ששאלו הרבה שאלות, ולא היה להם מסורת חזקה, אז הם הגיעו לערער את כל המסורת. אז הוא מפחד ממחקרים, מפחד משאלות, מפחד, וככה נוצרת תופעה, שאדם כל כך עם ישראל מפחד. הרב קוק מעריך בזה במאמר שנקרא מאמר הפחד. אחרי מאמר הדור יש כמה מאמרים, מאמר הפחד, תופעה. מפחדים מלחשוב. אל תחשוב. אל תחקור, אל תשאל, אל תתעמק. מסוכן. תראה מה קרה לאנשים שחקרו ושאלו. תראה איך זה נראה, נגמר רע מאוד. ואומר הרב, זה פחד, לחץ, חרדה, אבל היא לא מדויקת. כי מצד שני, אנחנו רואים שגדולי ישראל ותלמידי חכמים ששואלים שאלות ומגיעים לעומקים של התורה ומנסים לחקור ומגיעים לסברות מאוד יפות. אדרבה, זה מחזק ומעשיר את האמונה ומעשיר את הרוח ומוסיף להרבה הדר ועוצמה. זאת אומרת שצריך לדייק. זה נכון שיש יראה מהצד המקולקל של המחשבה, אבל אתה הורס את כל המחשבה כולה. דוגמה נוספת, התעוררות החיים, חשק העבודה, מרץ הפעולה. אני רואה אנשים שהם יזמים, יש להם נטיית יוזמה, נטייה לפרוץ דרך. יוזמים, יוזמים דברים חדשים, אנשים שהם אוהבים ליזום יוזמות. זה דבר יפה. בזכות היזמים, פורצי הדרך, יש חידושים, יש שינויים, יש התקדמות, בכל מיני נושאים, גם גשמיים, גם רוחניים. אבל יראת העונש, כלומר הפחד מסכנות, פחדת. תראה, היינו פה במקום בטוח, מה אתה עושה חידושים? מפחיד. איך תדע לאיפה, תדע דבר חדש, אני לא מכיר. אתה תשנה שום דבר, אל תחדש שאתה עושה, תשאיר אותו דבר. אבל אני רוצה לי, יש לי יוזמה, אתה פסיק, אל תיזום יוזמות, אל תחדש חידושים, אל תשנה כלום. הפחד הזה מסכנות, משינוי, זה פחד של עירה. אני מפחד לאבד את העולם הרוחני שאני מכיר, את המסגרת הדתית שאני מכיר. אבל זה, הפחד הזה נהיה לא מדויק, הוא מפחד מהכל. לכן צריכים דעה. זה דעה, דעה זה יכולת לעשות חילוקים, לעשות הבחנות. לכן, זה מובן שיש חרדה, מובן שאתה מפחד מנזקים, מובן, זה יראת העונש שאתה מפחד, מירידה רוחנית, מפגיעה באמונה, מחדשנות שהיא תוביל להרס המסורת, מובן. אבל צריך דעה, ממה לפחד ומה לא לפחד. ולכן הדעה הנכונה, אומר הרב, צריכה תמיד להשיב ליראי השם את עבדתם הגדולה. שחבל לאבד דברים טובים. לדעת שיראת השם בתארתה, תארתה הכוונה באמת, מוכרחת להוסיף אומץ בכלל. המטרה של היראה זה לא לדכא, לא את המחשבה ולא את היוזמות. הפוך. המטרה היא לא להשאיר את האדם פחדן. אין עניין לקדוש ברוך הוא שיהיו פה בני אדם פחדנים. מה זה יעזור לו? מה יעשה הקדוש ברוך הוא עם מיליון פחדנים? אלא בהפך. המטרה של היראה זה שיהיו אנשים שהם, אפשר לסמוך עליהם, שבזכות זה שיש להם יראת שמיים, אפשר לסמוך עליהם שהם יעשו דברים טובים, שהם יקדמו את עם ישראל, יקדמו את העולם, לטובה. המטרה היא להוציא לפועל את כל הדברים, את כל הסגולה הצפונה בתוך הנפש. המטרה היא שיצאו לפועל הדברים הטובים, ותורה, ישכיל, מעשים טובים, כל השלילה, כל הצד השלילי שבעירה, כל מטרתה אינה מכוונת כאים לגבי הצד הרע שבנפש. צריך לדייק נגד מי אתה נלחם. אתה רוצה, אתה נזהר, זה טוב להיזהר. ממה להיזהר? להיזהר מהיצר הרע, מהמידות הרעות, מהמעשים הקלקולים. כי הנפש צריכה להיות טהורה ונקייה ואדרבה. בזכות שאתה נזהר מדברים רעים, תוכל להיות בעוצמה, לעלות, מעלות החיים, בהרחבה גדולה, בתוספת ברכה. זאת אומרת, המטרה של היראה היא הפוך, היא בשביל שנוכל לשחרר, כי אנחנו סומכים על היראה, בוטחים בה, שהיראה ערנית ושומרת מטעויות, ואז אפשר לרוץ קדימה. כמו שמביא הרמח"ל בתחילת מסילת ישרים, שהיראה הנכונה היא מה שאנחנו רואים בעולם החי. העולם החי הוא משדר לנו את היראה הנכונה. אנחנו רואים שבעלי חיים, הם לא כפויים. בעלי חיים, רצים, מטפסים, מסתובבים, ובאותו זמן הם מאוד ערנים. הם מאוד ערנים ודרוכים, והם לסכנה. החתולים הם רצים וקופסים, מסתובבים, והאזניים שלהם כל הזמן מקשיבות, והעיניים שלהם פקוחות, וככה כל החיות. זאת אומרת שהמטרה של היראה היא לא להקפיא את החיים, אלא היראה זה הערנות המאוד מאוד גבוהה. שמישהו מאוד מאוד ערני, אז יכול להרשות לעצמו דווקא ללכת לשמוח בחיים ולעשות הרבה דברים, ולהסתובב ולקפוץ ולטייל ולטפס בזכות שהוא ערני. אם אדם הוא לא ערני, אז זה באמת מסוכן. אבל אם אתה מאוד מאוד ערני, ומאוד דרוך ויודע מה הסכנות, אז אדרבה, אתה יכול להרשות לעצמך לטפס על ערים מאוד גבוהים, להציב אתגרים מאוד מסובכים, כי אתה מאוד ערני. אפשר לסמוך עליך. אז מטרת היראה היא לא לעצור, אלא ליצור ביטחון, שאני יכול לסמוך על היראה, ושהחיים יפרחו. המחשבות, הרגשות, היוזמות. אז לכן, מובן שיש יראת העונש, מובן שאתה מפחד מתקלות, מצוין, טוב מאוד שאתה מפחד מתקלות. הערנות הזאת היא מצוינת, כי היא מאפשרת דווקא ללכת קדימה עם החיים, כי אני יודע שיראת העונש תשמור עליי מכישלונות. ברוך אתה אדוני מלך העולם שהכל נהיה לו. ולכן כותב הרב בסעיף י' שיראת שמיים בעצמה צריכה לקבל על יראת שמיים. זאת אומרת, היראת שמיים כתכונה של יזהר, תיזהר. כן, אבל יזהר ממה? ובשביל מה? אני צריך תמיד לשאול ממה אתה נזהר ולמה אתה נזהר, מה אתה רוצה להשיג בזהירות הזאת. אם בסוף הזהירות הזאת גורמת לכך שאתה לא מתעמק בתורה, ואתה לא יוזם יוזמות ומעשים טובים, ואתה לא מתקדם, אז מה עשינו? בשביל מה כל העירה הזאת? ואת העירה עצמה, כלומר, תכונת הזהירות, צריכה להתברר. בשביל מה? אתה נזהר. אתה נזהר בשביל לעבוד את השם, בשביל לעשות דברים טובים, בשביל להגדיל תורה ולהדירה. אז לכן, קודם כל צריך לברר את המטרה, את התכלית של אותה יראת עונש שיש לך, אותה זהירות שאתה נזהר בה, שהיא טובה, אבל היא תכונה, שצריכה תמיד לברר את מטרתה. כמו שגם הוא כותב בסעיף י' א', שלפעמים מזיק הדמיון של יראת שמיים, יותר מכל דמיון נפסד שבעולם. כמו שאמרנו, עולם הדמיון הוא עולם לא מדויק. עולם הדמיון הוא עולם שעושה קישורים וחיבורים לא אחראים, והוא מזיק מאוד. כי הוא לא יודע, הוא לא באמת עובד בצורה מסודרת. אז יש דברים בחיים שבאמת זה יוצר נזק. שהדמיון, כשהוא לא מסודר עם השכל, הוא מאוד מאוד מזיק. לדוגמה, אדם, נגיד, הוא היה, כשהוא היה ילד קטן, אז פעם אחת הוא ראה איזה אדם מבוגר עם מעיל שחור שכעס עליו. טוב, ומאז, כל פעם שהוא רואה בן אדם עם מעיל שחור, הוא נחלץ ללחץ, נחלץ לחרדה. הוא נכנס, מתחיל לפחד. זה נקרא דמיון. הדמיון הוא יוצר קישור, מדע ממילתא למילתא, יוצא דמיון. מעיל שחור, מעיל שחור גזרה שווה. אבל זה לא קשור, הוא היה בן אדם, הוא היה רע. הבן אדם הזה מעיל שחור, זה סבא שלך, הוא דווקא מאוד אוהב אותך, למה אתה מפחד? זאת אומרת שהדמיון הוא נתפס לדברים חיצוניים. הוא לא מדויק, הוא לא מברר. ואותו דבר, הדמיון יכול להיות גם בענייני יראת שמיים. שראית דבר אחד שהוא שלילי, למשל, ראית שאני יודע מה, יש כופרים שכותבים בצרפתית. אז עכשיו אתה רואה משהו בצרפתית, מיד אתה נלחץ. צרפתית, צרפתית, גזרה שווה. אם צרפתית שם כפירה, גם פה כפירה. מי אמר לך? אולי זה גדול הדור שהוא פשוט כתב מאמר באמונה בצרפתית בשביל אנשים. מה אתה נלחץ? אלא זה נקרא דמיונות. הדמיונות הם עושים קישורים לא אחראים. וכן הלאה בהרבה תחומים שזה מכונה כאילו יראת שמיים, זאת אומרת זה בעצם חרדה, זה מפחדים, שבנויים על דמיון. זה ככה, זה מסוכן. למה מסוכן? תסתכל, זה דומה. זה דומה, אז מה אם זה דומה? זה דומה בחיצוניות, זה לא דומה באמת. אז מה, זה נראה אותו דומה, אז מה, אבל זה קשור. זה שזה דומה מבחוץ, זה לא אומר שזה באמת צריך לפחד מזה. זה ילדותי. ובנושאים הדתיים זה הכי מזיק. למה? כי שם כל דבר מיד הוא, כל מי שיגיד לך אחרת, הוא מיד עוד יותר מסוכן. בדברים אחרים בחיים, נו. אבל בדברים של יראת שמיים, אז כל מי שיגיד לך רגע זה בסדר, אז הוא עצמו שותף לפשע עכשיו. הוא עכשיו גם הוא מסוכן מאוד. ואין לזה, אי אפשר לרפא את זה. כי זה מאוד, כל דבר מיד נהיה חשוד על חשוד. כל דבר אתה חושד בו. ואז נהיה תופעה, שהרב קוק מאיר עליה בכמה מקומות, שאנחנו הופכים את היראת שמיים לחשדנות. שמקום שתהיה יראה, נהיית חשדנות. זה בכלל לא מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. כמו שכותב גם הנצי"ב מוולוז'ין, הקדמה לספר בראשית, שהייתה מחלה בבית שני, שמרוב יראה, נהיו חשדנים. ואז מה המדד ליראה שלך? אם אתה יותר חושד, יותר מפחד, יותר היסטרי, סימן שיש לך יותר יראת שמיים. אז זה לא קשור. זה דמיונות. זה אותו, זה נראה אותו מסוכן. לא, כי זה לא טוב. כל דבר שהוא דומה למשהו ששלילי, אז הוא מיד שלילי גם. אבל זה לא דומה, לא קשור. זה מצוין, זה טוב מאוד. לא, זה לא טוב. הדמיון הוא משבש. לכן אנחנו צריכים להכניס את הדעה לתוך העירה. מובן, יש תכונה כזאת, להיזהר, זו תכונה טובה. שאדם מפחד, צודק, הוא ניזהר, הוא דרוך, יש סכנות, יש יצר הרע בעולם, יש סכנה להידרדר, יש סכנות של נפילות, הוא דרוך, הוא עירני, טוב מאוד שאתה דרוך ועירני. רק תשים לב, תשמור על דעת, מתי הדריכות הזאת היא במקום הנכון, ומתי אין צורך בה. היא מיותרת, היא רק מפריעה עכשיו. היא מפריעה לנו לעשות מצוות, לעשות דברים טובים, מפריעה לנו לגדול בתורה. בגלל תופעת עירת העונש, הרחבה מאוד, נוצרות הרבה התנגדויות לעירה. השירת העונש, יש בה פחדים וחרדות, כמו שראינו, ודמיונות, הרבה חששות. אז זה גורם שיתוק ומעצורים, ולפעמים פרימיטיביות. אז כלפי עירת השמיים יש הרבה מאוד התנגדויות בעולם, כמו שראינו גם בסעיף ד', שיש הרבה, העולם המודרני, החופש המודרני, מתנגד, מפריע לו העירה. וזה גורם לכך שמתמעט את יראת שמיים מן העולם. כשכל כך הרבה יש התנגדות ליראת שמיים, אז מתמעט את היראה. איך עושים את זה? לצערנו הרב, על ידי טמטום הלבבות. מה זה טמטום הלבבות? יוצרים שיטפון נוראי, של שהאדם כבר אין לו שום תחושות של, הוא לא, של מוסר, של יראת השם, כלום. הוא איבד את הרגש הזה כבר. מרוב נהנתנות וחומרנות, ומרוב דברים כל כך גופניים וכל כך נמוכים, כבר נשחק כל הרגע של היראה וכל הרגע של הכל. זה, הנפש נתה כבר רתומה, כבר לא שם לב. זה נורא והיום. שההתנגדות ליראה גרמה לכך, שאלו שמתנגדים ליראה שתפו את העולם בשיטות נורא נורא נמוכות, חומרניות, כדי שהלב בכלל לא יהיה לו את זה, לא יהיה לו אהבה מינה, זה לא יסתובב לו בנפש, הוא לא שמע על זה, לא הרגיש את זה, אין לו שום תחושה כזאת. ולצערנו הרב, לפעמים זה מדרדר כל כך, זה מגיע המצב הזה, המיעוט, לתכלית קוטנו. למצב כל כך נמוך, שאין כלום, שאין לאדם שום, הוא לא חושש משום דבר, הוא לא חושש משום יצר הרע. הוא לא חושש, אין לו חששות משום יצר הרע, הוא כל כך אטום בליבו שיצר הרע מנהל לו את החיים, והוא לא שם לב בכלל, זה לא מטריד אותו, הוא לא שמע על זה בכלל. וזה יגרום בסוף למשבר. ירגישו כל הלבבות כמה המולות הן. המולות, זאת אומרת, חסרות שורשים. בלי חיים. אם אתה לא מרגיש כלום, אתה לא, שום דבר לא לא מטריד אותך, אין לך, אתה לא מרגיש שום דבר, אתה נהיה אדיש. ככה, לא אכפת לך כלום. אז מרוב שיטפון חומרני ונהנתני, אדם כבר איבד את התחושה שלו, הוא כבר איבד את החוש המוסרי שלו, לא יודע, מוסרי, לא מוסרי, טוב, הוא כבר איבד את זה לגמרי. הוא כבר לא מבין מה זה יצרה, מה זה יותר טוב, הוא כבר איבד את כל החושים. זאת אומרת שהרגש מת, הרגשות מתו. את כל התחושות של האדם נחרטו, נחתכו, נעקרו משורשם. ואין לנפשות, לכל אבות, שום ערך. הלב איבד, הלב כמובן נהיה אטום. הלב נהיה, לא מרגיש כלום. כי חסר היסוד העיקרי של החיים. וזה היראת שמיים. מה זה האדם? מה זה החיים? מה זה לב? לב זה שאכפת לך משהו, אתה לוקח ללב. אדם שלוקח ללב איזה משהו, איזה ערך, איזה מידה, איזה תכונה, איזה אידיאל, משהו לוקח ללב. זה התחלה של יראת שמיים. זאת אומרת, משהו מטריק, משהו אתה דואג ממנו, אכפת לך ממנו, אתה חושש לעצמך, לחברה, משהו מטריד אותך בלב. אבל כשאדם לצערנו של לצנות וקלות ראש, אז אדם איבד את הלב שלו כבר לגמרי. ואז, אומר הרב, יהיה תופעה הפוכה. האנושות תגיע לכזה מפח נפש, כזאת אומללות, כזאת רקנות, שיהיה זרימה הפוכה, ינהו, תהיה נהייה, פתאום יהיו געגועים עצומים. לרדוף אחרי הקניין של יראת שמיים בכל לב וכל נפש. ירצו להרגיש משהו, יקנו במי שיש לו איזה רגש, שיש לו זה משהו בלב בכלל. בעזרת השם, הרי למה עזבו בהתחלה את היראה? למה התחיל כל הבעיה? כי היראה הייתה עם המון פחדים, עם דמיונות, והמון... אז עוד פעם, לא יכולו לחזור לזה עוד פעם, כי היינו שם. עזרת השם, אומר הרב, ניבא לנו הנביא, שלעתיד לבוא, מלא הארץ דעה את השם. זאת אומרת שהאנושות כבר תפיק את הלקחים, והיא לא תחזור ליראה שהיא ברחה ממנה, אתה תחפש יראה כזאת שיש לה דעה רחבה. יראה שהיא יודעת שהמטרה של היראה, זה מצוין לקחת ללב, זה מצוין שיש לך, אתה מפחד מהיצר הרע, מצוין שאתה חושש מרקנות, מחוסר רגישות. אבל אתה יודע ממה, אתה מדייק, על מה להיות מוטרד, מה המטרה של זה, אתה בוחר בזה, אתה מבין את המשמעות של זה. ובעזרת השם זה יהיה מחובר להכרת אמת, בהירה, ברורה, זאת אומרת בצורה יותר מודעת, וזה יוסיף חן, זאת אומרת, עדינות, ותשומת לב, ורגישות, של הרגשה עדינה, שזה ככה, זה מה שאמור להיות חיי אדם. אז האנושות תעבור, עוברת תהליכים מאוד ארוכים, 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 שבהתחלה יראת שמיים שהגזימה, והרסה את הדעת של האדם, ואז נתר רקציה הפוכה, של חוסר יראת שמיים, עד כדי אטימות נפשית, וחזר חלילה, תהליכים ארוכים מאוד, שהאנושות עוברת. אנחנו רואים ש יש את היראת העונש, שזה הרובד הנמוך של היראה, ויש את היראה, שהיא היראה שאנחנו רוצים להגיע אליה. בחוכמה הפנימית זה נקרא יראת התאה ויראה אילאה. או גם בספרים אחרים, יש כתוב בהרבה ספרי מוסר, בעיקר ספר מוסר של החוכמה הפנימית, יש נקרא יראה חיצונית ויראה פנימית. מה זה יראה חיצונית? יראה חיצונית זה יראה שהיא בעצם לא מעידה על כך שיש פה באמת תפיסה פנימית, שבאמת האדם ברור לו, אלא הוא רק חושש. זאת אומרת שזה לא בגלל שהנפש שלו באמת מלאה דעת אלוקים, אלא זה מין הרגל כזה, תיזהר שם מסוכן. כמו שאנחנו רואים שהציבור העממי הרבה פעמים בכל העולם, ציבור עממי, זה מסוכן, לא מתעסקים עם זה. אז יש כאלו אמונות פלות, ויש סתם בורות, הרגלים, זה ככה. וזה נקרא יראת שמיים חיצונית. או בלשון הרב קוראים לזה יראת שמיים פשוטה. וזה ביטוי ביידיש. הרב קוק אומר, פשטיות של יראת שמיים, זה תרגום מיידיש. שזה היה ביידיש, היה ביטוי כזה, של יהודי פשוט, מה הכוונה יהודי פשוט עם יראת שמיים פשוטה? הכוונה, לא עושה מה שככה עושים כולם וזהו. זה ביטוי כזה. אז הרב מתרגם פה את זה מיידיש, זה ביטוי כזה. שלכאורה היה מקום, טוב, זה מבחוץ, זה הרגלים, ככה עושים, ככה עושים, וזהו, לא חושבים יותר מדי, ככה רגילים, תתנאי ככה, כל הסוג, כל הגדרות, אל תשנה ואל תזיז, מה אתה מסתבך? אומר הרב, צריכים להבין, שיש אמנם משהו חיצוני בזה, בפשטיות הזאת של יראת שמיים, אבל יש לה גם יתרון. מה היתרון שלה? היתרון של יראת שמיים הזאת, שהיא אמנם חיצונית ופשטנית, שהיא, יש לה כוח, והכוח זה הקניין. זה מסורת, זה חזק, זה הרגלים, זה נורמות שנחצבו. אז נכון שבציבור הרחב, זה הרבה פעמים מאוד פשוט ועממי ולא מעובד ובלי עומק, אבל יש לזה יתרון. היתרון הוא שזה קנוי, זה הפך להיות חלק מהאינסטינקט, חלק מההרגל, חלק מהטבע של הנפש של עם ישראל. זה בסיס טוב, אומר הרב. נכון שזה יראה חיצונית פשוטה, אבל היא בסיס שעל גביה אפשר לפתוח פתחים לעניינים נשגבים. דווקא הקרקע היציבה הזאת של היראה הפשוטה, אתה יכול על גביה להתעמק לעניינים יותר נשגבים בכל הערכים שלהם. זאת אומרת שלמשל יש, אתה רואה שבעם ישראל יש זהירות עצומה מחמץ. עוד מעט יהיה פה, זהירות עצומה, אתה רואה כולם זהירים, מאוד מאוד פחדים, מספק ספק, זה תצריך לזהר וזה. המון המון, זה הרגלים מאוד חזקים ומנקים את הבית. כולם, זה משהו מאוד עמוק בנפש. זה לא סתם, זה משהו מאוד חזק שנוצר במשך דורות. זה טבע. צריך להבין את העומק של זה. מה זה חמץ? למה זה כל כך חמור? מה בעצם אנחנו רוצים בזה? מה המשמעות של זה? יש הרבה מה להתעמק בזה. הבסיס הנפשי הזה הוא בסיס לגדול ולחפש ולתות תפיסת עולם וראייה עמוקה. מה זה הדבר הזה שאנחנו כל כך מתבוננים בו, והוא כל כך יסודי ביהדות שלנו, בזהות היהודית שלנו. זאת אומרת שהפשטיות של יראת שמיים זה מפתחות חיצוניות, שעל ידם מגיעים לפנימיות. זאת אומרת, יש בחינה שהיראת שמיים זה הדבר הכי פנימי, יש בחינה שהיראת שמיים זה הדבר הכי חיצוני. זה גמרא, גם בקידושין, גם בשבת, שיש בחינה שיראת שמיים זה מפתחות חיצוניות, יש בחינה שזה פנימיות. אז נכון, זה חיצוני, אבל על ידי זה מגיעים לעומקים פנימיים, למחשבות יותר עמוקות. זה יוצר יציבות, מיישבת ליבו של האדם. ואז היציבות הזאת מאפשרת לך להתבונן, לחיות לפי הסדר הרגיל של החיים, לפי כולם, בלי לשבור את הנורמות, בלי לשבור את תכונות הנפשיות, ולהתעמק בעניינים נשגבים ואצילים. אז הרב רוצה ככה ליצור את החיבור בין המסורת הנפשית, הלכאורה העממית, חיצונית, של יראת שמיים בכל מיני נושאים של היהדות. והרב, זה טוב, תמשיך עם זה. זה בסיס, כמובן, שעל גבי זה אנחנו צריכים להתעמק, למצוא מה העומק שבזה, למה כל כך מחמירים בזה בכל הדורות, למה זה כל כך חשוב, למה רצים על זה, למה מאדרים במשהו מסוים, למה יש דברים שעליהם, אתה רואה למשל בשר וחלב, עם ישראל בשר וחלב, זה חומרות על גבי חומרות על גבי חומרות, ונזרים ובורחים מזה, וספק מאוד מאוד מקפידים, וכולם מלא שאלות בשר וחלב, הרבה הרבה מעבר למה שצריך בדין. זה אינסטינקטים מאוד חזקים. בשר, חלב, מיד להפריד וזה, שלא יתקרב אחד לשני, שנות אור. אבל למה זה ככה? מה תמון בזה? למה זה כזה יסודי ביהדות? למה זה כל כך מהותי לנו באמונה שלנו, ביראת שמיים שלנו? למה זה כל כך חשוב? אז אדרבה, התשתית הנפשית הזאת, אנחנו יכולים על גביה להתעמק ולמצוא רעיונות רוחניים חשובים. אז ראינו אם כן כמה פסקאות של שהרב רוצה לחבר את היראת העונש עם דעת. שהיראה נמוכה לחבר אותה לדעת, להוציא אותה מהדמיון, לא לוותר על היראה. כן, תדע לך, אם תוותר על היראה, יותר אתה נשאר ריק, כמו שראינו בסעיף י"ב. לא לוותר עליה, אלא להוסיף לדעת הרחבה, להוסיף לעומק. ולכן הרב מציע, הוא סולל דרך, איך לא לעקור את היראה, אלא לקדם, להוסיף לדעה ולחבר אותה יותר. אז זה נקרא היראה חיצונית, שבהמשך הרב ידבר על היראה הפנימית. היראת העונש, כלומר הפחד, הפחד הזה, הפחד ליפול, הפחד מסכנות רוחניות, הפחד מיצר הרע, אדם מפחד ממה יקרה לו, זה קשור לאינסטינקט של שאדם דואג לעצמו. כמו שאדם דואג לעצמו מבחינה גשמית, הוא מפחד מסכנות, הוא מפחד להפסיד כסף, הוא מפחד ממחלות, אז הוא גם מפחד לאבד את הרוחניות שלו. זה פחד צודק, זה פחד נכון, אבל לפעמים זה מוגזם. מה מוגזם? יותר מדי, לפעמים זה מוגזם יותר מדי, שהמושג של יראה מתחבר עם חלישות הנפש. חלישות הנפש, הכוונה שהאדם הוא פחדן. פחדן. הוא מפחד מכל דבר. כמו שאנשים, יש אנשים שזהירים זה טוב, אבל שפחדנים. הם כבר מוגזם. אני מבין שאתה זהיר, אבל לא צריך להיות פחדן. וזה יוצר יותר מדי עסוק באהבה יתרה לעצמיותו, גם דואג לעצמי, פוחד, דבר ראשון אני בורח, דבר ראשון נתני את נפשי צלתי. אז זה יוצר אפילו מנטליות כזאת של, העיקר שאני צלתי את עצמי, העיקר שאני לא שם, העיקר שצלתי את עצמי. אז זה יוצר קטנות, זה גורם חרדה מוגזמת מכל דבר. זה לא בריא לנפש. אי אפשר שתהיה יראה של אמת נקבעת לגמרי בנפשו של אדם. אדם פחדן. אז אפשר, הוא יכול להיות גיבור וללכת בגבורה. אדם שהוא כל הזמן אומר, אני את נפשי הצלתי, אז זה יכול להיות אחראי, יכול להיות, להיות עם רצון לתת ולעזור ולסייע, זה לא תכונה טובה. מצד שני, גם העירה החלושה, יש לה דבר חשוב, סוף סוף זה נכון, שאדם צריך לפחד, הוא צודק, באמת צריך לפחד מהיצר הרע. אלא מה? צריך לחבר את זה, צריך להשוב, הרב אומר, בוא נרומם את זה. להזכיר שם שמיים, שלא סתם פחד, אלא פחד מיצר הרע, אבל המטרה שלנו זה דבקות בהשם. יש בזה צל של עירה, צל של עירה אמיתית, יש בזה נקודת אמת. אי אפשר להזניחה, זה לא שזה מופרך, אלא שצריך למנן את זה, שזה יהיה קשור לעירה רוממה, שזה לא רק פחדים, אני פחד על עצמי, אלא. נכון, יש בחינה כזאת שאתה מפחד על עצמך, זה נכון, זה מובן, זה הגיוני, אבל זה לא יכול להיות כל החיים. אדם דואג לעצמו, זה מובן, אבל יש לו עוד דברים בחיים, הוא רוצה לקדם דברים חשובים, יש לו אידיאלים שמדברים אליו, יש שאיפות שהוא רוצה להתרומם אליהם, גבורת נפש וגדולתה, זה נראית רוממות, ואז אדרבה, הוא יזכה לטפס לעוד מדרגה עוד יותר גבוהה שנקראת יראת חטא. אז שוב הרב, כמו שאומרים בפסקאות האלו, אומר תיקח משהו, היא בנתה משהו בנפש שלך, התכונה הזאת של לפחד, להיזהר. זה נכון, זה צודק, צריך להיזהר. אבל זה לא יכול להיות להשתלט על כל החיים. האדם לא בא לעולם פה כדי לפחד, לא בשביל זה השם מביא אותנו לעולם כדי שכל הזמן נפחד. כלומר נהיה משותקים, לא בשביל זה השם מביא אותנו לעולם. נכון, יש גם מוטיב של פחד, זה נכון, זה מובן. כמו שבכלל, כשאדם עושה דברים בעולם, הוא גם ניזהר, גם כשאדם בונה ויוצר ועושה הרבה דברים, הוא גם ניזהר, זה מובן. זה חלק מהנפש, אבל זה לא יכול להיות המוביל של הנפש, לא יכול להיות המטרה, זה לא מטרה לפחד, זה לא מטרה להגן על עצמי, זה לא מטרה בחיים. זה דבר חשוב להגן על עצמך, אבל זאת לא מטרה. מטרה צריכה להיות משהו שהם מרומם, שיש לו להתקדם, ליצור, לבנות, להביא ברכה. זה נראה, זה משהו שמרומם את האדם. טוב, בשורות טובות, והכי חשוב שיהיה חודש טוב, אורה ושמחה וששון ועיקר, תגדלו מעלה-מעלה, שהשם ימלא את לבכם באהבת תורה, באורה של תורה, והרבה שמחות לכם, לבית המדרש, ובעזרת השם שנזכה כולנו, כל בית ישראל, שנהפוך הוא, שרשלטו היהודים, הם הבשונאיהם, בעזרת השם, בשורות טובות, חודש טוב.